יום שלישי, פרשת בו. אנחנו מתחילים עם הרבה דברים מעניינים, רבותיי. סיפור נפלא ליום היורטט של המהר"ל דיסקין. יהיה לנו מקבץ של סגולות מעניינות שסיפרה הבת של רב חיים קניבסקי. דברים מאוד מרתקים ומעניינים. ובהלכה אנחנו היום מתחילים הלכות מוצאי שבת. וכמובן שאר המדורים המרתקים. אז בואו נתחיל. כאמור, היום זה היורטט של המהר"ל דיסקין. בספר תפארת בונים יש שם סיפור מאוד מעניין שסיפר אותו רבי יעקב גליס. הסיפור הוא, רב שואלב דיסקין, זכר צדיק לברכה, כתב מכתב לרב הראשי של מצרים, קראו לו רבי חיים נחום, זכר צדיק לברכה. הוא ביקש לברר אצלו איזה דבר מסוים לגבי אתרה של עגונה. שלח לו מכתב, הוא לא ענה לו. הוא רואה שעובר זמן ולא מגיע התשובה, הוא שלח לו עוד מכתב. ואז מגיע מכתב מרבה של מצרים, והוא מתנצל שהוא לא ענה על המכתב הראשון, והוא מספר שהוא היה עסוק בבית מלך מצרים. המלך פואד קראו לו. ורק כשהוא שוחרר מהבית של המלך לכמה שעות, אז הוא מצא את שתי הנכתבים שהגיעו מירושלים, והוא מהר להשיב עליהם. המהר"ל דיסקין חשש, אולי יש בזה גזרה על היהודים של מצרים, אז הוא שלח מכתב שלישי, מכתב דחוף, לדעת על מה זה ומה קורה שם. ענה לו הרב, אני אספר לך מה שקרה. מלך מצרים ואשתו המלכה, תהילו בגינה של המלך. ליד המעיין, הם עברו ליד המעיין שזרם שם בתוך הגינה. ופרץ ביניהם בין המלך למלכה ויכוח. המלכה רצתה לשתות מהמעיין, והמלך התנגד. והוא הדגיש 3 פעמים את ההתנגדות שלו. למרות זאת, המלכה החליטה שהיא לא מצייתת לדברים שלו ושתתה מהמעיין. הסיפור התגלגל לאוזני השרים שקוראים להם המלכות, והם תבעו מהמלך שהוא צריך לנהוג על פי חוקי המלוכה במצרים. שמה כתוב שם? שכתוב בהם שמי שממרה את פי המלך 3 פעמים, דינו כמרד במלכות. והשרים הוסיפו לאיים שאם המלך לא יכבד את חוקי המלאכה, כשיש לו נגיעה אישית, אז הם ימרדו בו ויהרגו אותו. החליטו שהם נותנים למלך פסק זמן של 3 חודשים, כדי למצוא איזו עילה מוצדקת איך לדון את המקרה הזה. המלך היה במבוכה גדולה, הוא לא ידע מה לעשות. והוא מספר לו, לרב מבריסק, לבריסק רוב, רב שואלב דיסקין, הרב של מצרים, הוא בחר 3 אנשים חכמים מ3 הדתות, כדי לחלץ אותו מהמיצר. אחד את רבה של מצרים, השני היה כומר נוצרי, השלישי קאדי מוסלמי, סגר אותם בבית מיוחד, ואמר להם שהם צריכים למצוא מוצא להציל את אותה מלכה. ונתן להם לצאת לכמה שעות ככה, ואז הוא ראה את המכתבים. המהר"ל קיבל את המכתב של הרב, אז הוא מיד ענה לו שעל פי חז"ל אפשר למצוא עצה להצלה שלה. והוא ציין איזה מאמר חז"ל מסוים, שממנו ניתן ללמוד טענה שתפתור את המלך. הטענה הובאה בפני המלך, על ידי הרב של מצרים, וכשהוא טען אותה בפני השרים, הם קיבלו אותה, והגזרה התבטלה באמת. הוא לא היה צריך לעשות שום דבר למלכה. כשנודע למלך מצרים מפי הרב של מצרים, רב חיים נחום, שהגאון מבריסק הוא זה שמצא את המקור בחז"ל שהביא להצלה שלו, של אשתו, גם שלו, אז הוא כתב לו מכתב תודה וצירף להם איזה מדליה של זהב לרב דיסקין לאותו קרה. הגאון שקיבל את זה החביא את המדליה באחד המגירות. אחרי שהוא נפטר, אז בני הבית מצאו את אותה מדליה, לא הבינו מה זה. עד שרבה של מצרים סיפר את השתלשלות העניין. עד פה היה הסיפור, אבל זה לא נגמר. זה שסיפר אותו, הוא לא זכר מה היה המקור בדברי חז"ל, שאליו ציין המהר"ל דיסקין, ושבזכותו הוא פטר את המלך מכל העניין הזה. שאלו את מורן הגאון רב חיים קניבסקי שליט"א, איפה אפשר למצוא בחז"ל פתרון לבעיה של מלך מצרים? נו, אז כמובן, הרב קניבסקי שליט"א ענה על אתר, שהגמרא באבודה זרה מביאה ספק של רבי, על אחד שמשתחווה למעיין, האם המים שלו נאסרו לנצחים. אחרי שאדם משתחווה למים, שהוא עושה אותם. אז אומרת הגמרא, שהמים שהיו, כשהוא השתחווה להם, הם כבר לא פה, הם כבר הלכו. אז נמצא שהמים שכעת עומדים לפנינו, זה כבר מים אסורים, זה כבר לא מים אסורים. אז עם אלה, מכאן נלמד גם לעניין שלנו, המלכה, היא ביקשה לשתות ממימי המעיין שהיו לפניה. כשהמלך אמר לא, והיא אמרה עוד פעם שהיא רוצה, והמלך עוד פעם אמר לו, ככה שלוש פעמים, אז יוצא שיש פה שלוש הוראות נפרדות של המלך, כי כל פעם זה היה על מים אחרים. והיא בכלל שתתה על מים אחרים, אז היא לא עברה על הוראה של המלך. עד כאן הסיפור הנפלא על המעריל דיסקין, שכאמור היום זה חל יום היורטט שלו. ואנחנו מגיעים למדור פנינה הפרשה, הזכרנו כבר את הפסוק, ושמרתם את המצות, ורש"י מביא את הדרשה, כדרך שאין מחמיצים את המצה, כך אין מחמיצים את המצווה. בספר היחיד ראובן, של הגאון רבי ראובן קרליש, זכר צדיק לברכה, אז הוא אוהב לספר איזה מעשה, מה יש לשאול היום? שהיה ממנו לקח מופלא, לקח מופלא ביותר. הוא מספר על איזה יהודי שנסע לארצות הברית, נחת בשדה התעופה קנדי, יורד מהמטוס ומחכה שתעבור מונית לקח אותו לאיפה שהוא צריך. בדרך כלל הנהגי מוניות שם, כושים, שחורים, וצריך לדעת להיזהר מהם ולהישמר מהם. האיש עומד עם שתי מזוודות ומחכה. מחכה, נעצר את מונית, הוא ניגש למונית, הוא לא יודע היטב את השפה, הוא לא יודע טוב אנגלית, אבל עם מה שכן יודע, הוא צליח להסתדר. ואז הוא נושא ונותן עם הנהג, הנהג בהתחלה אמר מחיר מופקר, הוא מוריד אותו, מתווכחים, סוף סוף הגיעו לעמק השווה. ואז שהוא חושב שהוא כבר הולך לעלות על המונית עם המזוודות ולסוע איתו, הנהג פולט איזה כללה באנגלית ובורח. חושב לעצמו אותו יהודי, בריא משונש, סיכמנו ועכשיו הוא בורח, טוב צריך לעצור נהג אחר. בינתיים הוא מסתובב לראות מה עם המזוודות, שומו שמיים, אין חבילות, גנבו לו את המזוודות. שתי מזוודות עם כל החפצים שלו, כמובן טליס ותפילין. הוא מתחיל לרוץ לכאן, לשם. בינתיים עובר שם איזה יהודי, בעל חסד גדול, העורך מספר לו בצער רב את מה שקרה לו. אומר לו אותו יהודי, זה היה מתוכנן מראש. הם שולחים, ככה מתנהגים השודדים האלה, הם שולחים איזה נהג שיעמוד ויבלבל לך את המוח, מחיר גבוה, מחיר נמוך. בורוקר, בורפארק, פדבוש, לא מבין, כן מבין. בזמן שאתה עסוק איתו ושקוע במסע ומתן, מגיע מאחורה איזה גזלן, לוקח את המזוודות ובורח. טוב, את התפילין הוא מוצא בסוף באיזה דרך מעניינת, פילי פלוים. בזכות שהוא מעולם לא דיבר דברים בתלי עם התפילין, אז התפילין מסזרו אליו. טוב, את המזוודות גנבו. אומר רב ראובן קרליינשטיין, זה הכוונה של הפסוק, ושמרתם את המצות, שדרשו את המצוות. אותו תכסיס, ממש אותו יצא יש לעץ הערה, איך לגנוב בעורמה מהיהודי את המצוות. יהודי מתחיל לברך ברכת המזון, הוא אומר, בואו, חטא השם, לא. ואז מגיע השוורצי יצרורי, מגיע יצרורי השחור ומכניסו לראש. לגמרי שכבת, היום הולכים לאספה דחופה. ואז הוא חושב מה יהיה באספה, מה יגידו, ומה יענה. וככה באמצע ברכת המזון הוא חושב ומתכנן. פתאום הוא מוצא את עצמו כבר בבני ירושלים, אמצע ברכת המזון, לקראת הסוף. ואז הוא ממשיך, אבל הוא ממשיך לחשוב על האספה עד שהוא מסיים, ואז הוא אומר לעצמו, איפה ברכת המזון שלי? גנבו לי אותה. הגיע יצר הורי, בלבל אותי עם בורופאג, עם פלטבוש, עם דולר וסנט, אספות ודרשות. ובינתיים, כשאני חשבתי, הוא חטף לי את הברכה. סיים הרב קרליינשטיין, ושמרתם, תשימו לב, תשמרו שלא יגנבו אתכם. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, קניין חוכמה פרקי אובס. ועדכן עצמך ללמוד תורה, אומרת המשנה, שאינה ירושה לך. יש פה סיפור נפלא שהיה אלון ווי העמודים שיוצא בבני ברק ובית הכנסת של הרב זילברשטיין, יש שם סיפור על אברך חשוב, תושב מרכז הארץ, שהיה מוסר שיעורים קבועים יום מדי יום ביומו באחד מיישובי השרון. באותו מושב, שהיה מושב מעורב, יהודים, חרדים, שומרי תואר מצוות, ושאינם זכו להיות כאלה. מתגורר אז יהודי שומר תואר מצוות, שאבא שלו נפטר לפני חצי שנה. האבא היה יהודי דתי, והשאיר בן ובת שלא זכו לשמור תורה מצוות. חוץ מזה, הוא השאיר גם בירושה 12 מיליון שקל. בצוואה חתומה בידי עורך דין, שמה הוא כותב? שהבן מקבל 10 מיליון שקל והבת 2 מיליון. ובתנאי, בתנאי מראש שהבן יגיד אחריו קדיש כל יום, מבלי להחסיר פעם אחת בשלושת התפילות בכל ימות השנה. והוא כותב בצבא שחתומה אצל עורך דין, אם לא יקיים את התנאי ואפילו בפעם אחת, תתחלק הירושה חצי חצי. הבת קוראת הצבא והיא אומרת לעצמה, אין מה לחשוש, אין סיכוי שאח שלי יאמר קדיש כל השנה באופן מוחלט שלוש תפילות. אין סיכוי, אין סיכוי, אבל איך היא תגרור, איך היא תדע? שכרה חברת חקירות שתעקוב אחרי אח שלה, ותתפוס את הפעם האחת שהוא מפסיד את הקדיש. ואז יש לה ביד, מיד, 4 מיליון שקל נוספים. אבל התוכנית הזאת לא הייתה קלה ופשוטה, כי גם אותו אדם לקח בחשבון שאחות שלו עוקרת אחריו. גם הוא ידע שהוא יכול להפסיד 4 מיליון שקל, והוא מגיע בקביעות לתפילת שחרית, בלי תלית ותפילין בכלל. היה עומד שם כמו אבל בין חתנים, ומבקש מאחד המתפעלים שירמוז לו מתי צריך לומר קדיש. וככה הוא מגיע בעקביות מדי יום ביומו. גם למינכה ומאירי, והוא מגיע בעקביות בשביל להגיד את הקדיש. אז כמו שהתחלנו, היה באותו יישוב אברך שמסר שיעור יומי בין מינכה למאיר. הבן היה מגיע למינכה, אומר קדיש, חז ושלום שלא יבזבז את הזמן על השיעור, מיד אחרי מינכה, אחרי הקדיש הוא היה יוצא, מפצט בחוץ, מעביר את הזמן, שבשום אופן הוא לא ישמע חז וחלילה מילה אחת מהשיעור. אבל מה, את זה כן, הוא ביקש מאותו אברך שמסר שיעור, שכיוון שהוא בא לומר במיוחד, הוא בא לומר קדיש של אבא שלו, ואותו אברך ריחם עליו, בלי לדעת מה מסתתר מאחרי אותה אמירת קדיש, אז הוא ביקש ממנו שיסמן לו אחרי השיעור, שמתחילים ערבית, כדי שלא ישכח להיכנס מחמת העסקים שהוא עושה בחוץ. הבלשים של החברת חקירות מגדו את המאמצים בשעות האלו של מינכה מאירים, והנתינו בסבלנות לערב אחד שהבן יימשך בעסקים, והוא ישכח יום אחד מאירים, אבל הם לא השיגו את המבוקשם, כי האברך היה יוצא וקורא לו פנימה. טוב, הם העבירו את הדוח שלהם לאחות, האחות מבינה שהיא משקיעה פה כסף לפח, מהם לא תצמח הישועה, וגם לא יצמחו 4 מיליון שקל שהיא מחכה להם. היא עשתה מעשה, היא בררה מי זה אברך הזה, איפה הוא גר, השיגה את הטלפון שלו, והיא התקשרה, סיפרה לו את כל מה שעומד מאחרי אותו קדיש מיוחד, שאח שלה כל כך מתאמת, שהיא מפסידה בגלל זה 4 מיליון שקל. היא אומרת לו, אני בטוחה שאם אתה לא תקרא לאח שלי, הוא ישכח. ואני ארוויח את הכסף. נו, מה זה קשור אליך? אז אני מבקשת, ואני אומרת לך, אני יודעת שיש בקהילה שלכם אנשים שזקוקים לעזרה כספית. אני מוכנה לתת להם 400 אלף שקל דרכך. אם בסך הכל, קדיש אחד לא תקרא לו פנימה, לא בקום ועשה, שבע אל תעשה. הייתה למדנית, הכינה שיעורי בית. ואז אני אקבל את הכסף ואני אעביר לך את כמו שאנחנו עושים כאן. טוב, אותו אברך לדע איך, מה לעשות, איך להסתכל על השאלה הזאת. נסע לבני ברק, הלך למעונו של מורן ראש הישיבה, ובא לאלה את השחר. מציג את הסיפור. הוא מספר לו על אותו יהודי חילוני שמגיע לקדיש. והוא מוסיף ומסביר שגם ככה הכסף ממילא יגיע לידיים לא טובות. שניהם לא שומרים תורה ומצוות. אז הוא אומר, לפחות 400 אלף שקל יגיעו לעניים אמיתיים. ועוד, אמר לה אותו אברך למאור הרב שטיימן, מה כבר שווה קדיש של כזה בן שבא ומפצץ בחוץ, ולא מתפלל אפילו מילה אחת, אלא רק אומר את הקדיש של כסף. הרשב"י ביטל את הדברים שלו, אמר לו, זה לא שיקול. נכון שהבן והבת לא צדיקים, בלשון המעטה, אבל אתה צריך לדאוג לקדיש של הנפטר באופן מושלם, ולא לעשות שום שיקולים לטובת הבן ולטובת הבת, אלא לטובה של הנפטר, וכל קדיש של כל יהודי חשוב מאוד. אז אותו אברך העלה שיקול נוסף, הרי יש כאן ביזוי התורה. הוא יוצא מהשיעור בקביעות מזלזלת, ואני עצמי יוצא לקרוא לו אחר כך לקדיש. אז חשבתי לעצמי שמותר לו להימנע מלקרוא לו. הוא אומר, הרב שטיימן מסתכל עליו בתמיה, אתה תוירה, לך קוראים תוירה? מה זה שייך אליך? טוב, אברך קיבל את ברכתו של מורן להצלוחה, חוזר הביתה, מרים טלפון לאחות, ואומר, אין למה לדבר, אני אמשיך לקרוא לקדיש. טוב, האחות הרים הידיים מהדרך הזאת, ניסתה לפנות לאפיקים אחרים אולי, הבן המשיך להגיע, לקדיש, עוד יום ועוד יום ועוד שבוע ועוד שבוע. והיא היום, ערב אחד, אחרי מעריב, אז אותו בן שואל את האברך, תגיד לי, אני לא פוגע בך? בזה שאני ככה נמצא בחוץ, ולא מגיע אפילו לרגע אחד להקשיב לך? אמר לו אותו אברך, תשמע, אני מחלק למשתתפי השיעור כל יום יעלומים. אתה לא מגיע, ההפסד הוא כולו שלך. יעלומים? שואל אותו הבן. כן, כן, יותר מיעלומים. תנסה להקשיב פעם אחת ותראה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. על כל המשתמע לזה. טוב, הבן עזר אומץ, התאמץ, נכנס לשמוע שיעור. ושיעור גרר עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור. עד שהגיע למצב שהיום הוא כבר התחיל לשמור שבת. ולאבא שבשמיים יש נחת כפולה, לא רק מהקדיש, אלא גם שארבעה מיליון שקל עברו לידיים טובות, תודות לאותו אברך שלא איבד לו, גם לא קדיש אחד. עד כאן הסיפור הנפלא מבבי העמודים. ויאמר מוישה בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, כי חג השם לנו. מתוק האור מביא סיפור שהיה באמריקה של אותם הימים של פעם, בתקופתו של רב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. שמירת שבת הייתה ניסיון גדול וכרוכה במאמצים גדולים. בשכונותו של רב מוישה, היה שתי משפחות ששמרו שבת במסירות נפש. ומי שיודע שאומר שמצרו במסירות נפש, זה אומר שכל יום שישי, או כל יום ראשון, שהם הגיעו לעבודה אחרי שהם לא היו בשבת, פיתרו אותם מהעבודה. והם פשוט נותרו ללא מקור מחייה. אבל מה שהיה מעניין, שבעוד שבמשפחה אחת כל הילדים יצאו שומרי תורה ומצוות, המשפחה השנייה פרקו, כולם, השם מרחם, פרקו את תורה המצוות ונהפכו לחילונים גמורים. אבא שלהם בא לפני רב מוישה ושטח לפניו את הכאב שלו. איך זה יכול להיות? הרי אני שמרתי שבת במסירות נפש ממש, כמו השכן. איך הוא זכה שכל הילדים שלו ימשיכו לדרכו ואני נותרתי ככה? ענה לו רב מוישה, השכן שלך בא הביתה כל יום שישי, שמח מאושר ואומר להם, לילדים, ברוך השם, גם השבת זכינו למסור נפש, לקיום השבת. בואו נעשה קידוש, בשמחה. נודה לבורא עולם שהסכים לקחת מאיתנו את הקורבן שהקרבנו לו. אומר לו רמוי שנקה לשאר את ההתרוממות הרוח שחשו בני הבית שהם שמעו את הדברים האלה. הם הרגישו שהשבת זה זכות עצומה וכדאי להם לשמור עליה בדקדוק. מתוך מסירות נפש והקרבה עצמית. אבל אתה, אומר לו רב מוישה, אתה לעומת זאת חזרת הביתה שבור ורטוט, כתפיים שכוחות, ואתה אומר לילדים בשקט, בלחש, מי יודע מה יהיה איתנו? בגלל שבת שוב אני מפוטר, אין לנו פרנסה, מי יודע מאיפה אין לנו אוכל? אז מה הילדים שלך הבינו? שהשבת היא לא מקור הברכה, אלא היא מקור הבעיה. אז הם חשבו בינם ולעצמם, מי צריך את השבת הזאת? אבא המסכן חינכו אותו ככה, אבל אנחנו, למה שלא נוותר על הכל? ואכן, בהזדמנות הראשונה שלהם, הם השליחו את מאחורי גבעם את התורה והפכו מחלי שבת רחמנא ליצלן. כי מעדיפו חיים קלים על פני קושי עבודה בקיום התורה ובמצוות. אם כן, שמחה בעבודת השם והתייחסות לאות תורה ומצוות כאל חג, היא הבסיס לחינוך הדורות הבאים על אדני התורה והמצוות. אנחנו מגיעים לדף היומי בהלוכה. אז בשיעור של הדף היומי בהלוכה, מדברים על למה במוצאי שבת צריכים להמתין לכוכבים קטנים דווקא, ומה עושים כשהשמיים מעוננים, והאם תוספת שבת היא מדאורייסה או מדרבנן. הדף היומי בהלכה, זה הנושאים. אז אסור לעשות מלאכה במוצאי שבת עד שיראו שלושה כוכבים קטנים. בעצם מן הדין מספיק בשלוש כוכבים בינוניים שנראים אחרי שהסתלקה הדמימות מכל כיפת הרקיע בצד מערב שבו השם שוקעת. אלא, כיוון שאנחנו לא בקיאים במידה של הכוכבים ואנחנו עלולים להחליף בין בינוניים לגדולים שנראים ביום, אז לכן לעניין מלאכות שבת שזה איסור דאורייתא החמירו להמתין עד שיראו כוכבים קטנים. וגם משיטת הגאונים הידועה שהאורך של בין השמשות ביום ממוצע זה 13.5 דקות, לפחות בארץ ישראל, על פי השיטה הרווחת הפוסקים. ראייה של הכוכבים נדרשת בכל זמן ובכל מקום. ובפרט במדינות הצפוניות, שהזמן המעבר בין יום ללילה הוא ארוך מאוד. ואין לנו ידיעה מדויקת לגבי אורך בין השמשות. אז הסימנים לסיום של אותו בין השמשות זה רק הסתלקות האדמומית בראיית הכוכבים. לשיטת רבינו תם שבין השמשות נמשך ביום ממוצע 72 דקות, אז ממילא צריך להמתין במוצאי שבת עד שעובר הזמן הזה, גם כשהסתלקה כבר אדמומית מהרקיע ורואים את הכוכבים. אבל כשלא ידוע מתי הייתה השקיעה, אפשר להסתמך על הסימנים האלה, ולהניח שעברו 72 דקות מזמן השקיעה. ויש אומרים שגם לדעת רבינו תם לא צריך 72 דקות, אלא רק שלא נראו סימנים, אבל אם הסתלקה אדמומית ורואים כבר את הכוכבים, לא צריך להמתין את אותם 72 דקות. וכשאין אפשרות לבדוק את הסימנים האמורים, או מחוסר ידע, או שזה שמיים מעוננים, אז צריך להמתין עד זמן שאין שום ספק בכך שכבר לילה. ולדעת רבינו תם, אז צריך להמתין לפחות 72 דקות. וכמובן, שמי שיש ברשותו לוח ושם מדויקים, אז הוא רשאי לסמוך על זמני הלוח ולא נזקק לכל סימן אחר. אדם חייב להוסיף מחול על הקודש, בין מכניסת השבת ובין מצאת השבת. ולדעת רוב הראשונים, החובה הזאת היא מדאורייסה, רק שאין איסור לה וקורס על עשיית מלאכה בזמן הזה, אלא מצוות עשה לשבות ממלאכה. וככה גם דעת השולחן ערוך, ויש אומרים שזה מצווה מדרבנן. וזמן התוספת למוצאי שבת הוא לאחר בין השמשות, בזמן שהוא ודאי לילה. והיינו, אחרי שרואים שלושה כוכבים קטנים מפוזרים שהם סימן מובהק ללילה, וכמו שאמרנו מקודם. אם כן, אז אין לעשות מלאכה עד שרואים את שלושה כוכבים הקטנים, סמוכים זה לזה, אבל למעשה לא צריך לבדוק שהם סמוכים, אלא מספיק שהם נראים. אלא מספיק, וגם די בהמתנה זמן מה לאחר הראות המפוזרים. ומשום כך, מנהג כל ישראל לאחר קצת את תפילת ערבית במוצאי שבת. ומנהג בני אשכנז גם להאריך קצת בניגון ואורחו ובורחו. נזכר רבותיי מה שלמדנו אתמול. אז אתמול למדנו את תקנת חז"ל לומר במנחל של שבת שלושה פסוקים שפותחים במילה צדקות חו, עובד צדקות חו, בגלל שזה הזמן שהסתלקו מהעולם משה רבנו, יוסף הצדיק ודוד המלך עליהם השלום. מנהג נוסף שנהוג בישראל עוד בתקופת הגאונים, לומר בשבת אחרי תפילת מנחה את פרקי אבות, ובשבתות החורף מנהג בני אשכנז לומר באורחי נפשי ו-15 פרקי שיר המעלות. מנהג קדום שנהוג בימינו בקרב כמה מקהילות אשכנז, לזמר במוצאי שבת לפני תפילת הערבית כמה פרקי תהילים, ובהם הפרק אלוקים יחננו. נזכר מה למדנו לפני 100 ימים. לפני 100 ימים הבאנו את המחלוקת הידועה של הגאונים ורבנותיו בנוגע לצאת הכוכבים. המחלוקת המפורסמת בנוגע לזמני בין השמשות לצאת הכוכבים היא כך. בין השמשות זה 13.5 דקות לפני צאת הכוכבים. לשיטת הגאונים בין השמשות מתחיל מיד אחרי שגוף השמש שוקע, העיגול. וזה מכונה שקיעה סתם. אבל שיטת רבנותם שהזמן שלאחר השקיעה נחשב יום ודאי. עד 58.5 דקות לאחר השקיעה. שאז שקע גם אור השמש מרוב הרקיע מלבד צד מערב. ואז מתחיל בין השמשות. כך שזמן צאת הכוכבים הוא 72 דקות אחרי השקיעה. ולשיטת היראים, בין השמשות מסתיים בזמן שקיעת גוף השמש. וההכרעה של המשנה ברורה, בנידין דאורייתא כגון עשיית מלאכה בכניסת השבת, חלילה מלהקל נגד שיטת הגאונים. אבל ראוי להחמיר גם שיטת רבנותם, וכגון בעשיית מלאכה במוצאי שבת. ובדינים דרבנן, לפעמים אפשר להקל או לצרף את שיטת רבנותם לכולם. ובימינו מנהג רוב ישראל להחמיר כשיטת הגאונים גם בדינים דרבנן. דף היום מבבלי, שבועס דף ממתת. מי הוא התנא של משנתנו? ומה ההבדל בין שומר שכר לסוחר? ומה פירוש המילה כי שנאמרת בתורה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בדף היום. ואנחנו מגיעים למדור המרתק, אך המדור הנפלא, חפץ ימוחיים, חפץ חיים יומי. אז היום אנחנו מסיימים את החלק הזה, אנחנו מסיימים את בעזרת השם את המחזור הלימוד הראשון בספר חפץ חיים. הסעיפים האחרונים בחפץ חיים עוסקים באופני היתר לספר לשון הרע ולחילוט כשזה לתועלת. אחרי שהחפץ חיים הביא כמה ציורים בהלכות האלו, הוא מסיים וכותב שהיה רוצה לכתוב עוד כמה ציורים לגבי אומן ושכיר ומשרת, שזה מקרים שמותר או צריך לספר לשון הרע לתועלת. אבל הוא כותב, אך מפני הוצאת הדפוס קיר הבית ומפני תרדת הזמן נמנעתי מזה. לכן, במקום זה, החפץ חיים מציב שלושה כללים, שאם האדם יקפיד עליהם, הוא יצליח להינצל ממכשול. והוא מקדים, אך כללו של דבר, האדם צריך לשום עיניו וליבו על דרכיו, ובפרט על מוצא פיו, שלא להתערב בעניינים של בן אדם לחברו. ועכשיו הוא אומר את שלושת הכללים. א', אם לא שידע מתחילה את העניין בבירור לעמיתו. זאת אומרת, לא מאשרות, מפי השמועה, גם לא מתוספת נופך ותיאורים, שבאמת יהיה ברור לו שככה קרה. ושזה דבר רע, ואם הוא לא יספר לחבר שלו, אז הוא ינזק. זה דבר אחד. דבר שני, לכוון לתועלת, ולא מצד השנאה. כמובן לוודא שתצא מזה תועלת. דבר שלישי, לראות את הנולד בדיבורו, שלא יצא מגדר הדין חס ושלום. זאת אומרת, שהשני לא ינזק בגופו, או בממונו, או בשתיהם, יותר ממה שהיה מגיע לו על פי דין תורה. ואם שלושה אלה יעשה לה, הוא מסיים החפץ חיים, ואז השם יהיה בעזרו, שלא ילכד בפח היצר הרע. עד כאן הדברים של מרן החפץ חיים בסוף הספר. אז כאמור, מחר, ראש חודש שבט, מתחילים בעזרת השם את המחזור השני בסדר הלימוד היומי של חפץ חיים. אם עדיין אתם לא נמנים על רבבות הלומדים של הסדר הלימוד הנחות והחשוב הזה, עכשיו זו הזדמנות שלכם רבותיי להצטרף. ואיך מסיים החפץ חיים? וצור ישראל יצילנו משגיאות ויראנו מתורתו נפלאות, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. אז עד כאן המדור המרתק והנפלא של החפץ חיים היום. ונעבור כעת למדור המוסר היומי, חומת הדת, חתימת ספר א'. אומר החפץ חיים, מביא את הגמרא, שלושה מפתחות לא נמסרו ביד שליח. מפתח של גשמים, של פרנסה ושל של גשמים ופרנסה, של הולדת ושל תחיית המתים. והטעם, שמפתח של גשמים ופרנסה, אם זה נמסר ביד מלאך, אם הוא רואה שאדם לא עובד לקדוש ברוך הוא כהוגן, הוא מתאפק, אומר, חפץ חיים שנה לכל היותר, ובשנה השנייה, למה נותן גשמים ופרנסה? או שאני נותן רק למרצה ולשליש, והרחמים של העולם נמשכים לעולם. אז מה קורה? בכל יום היו מתים כמה מאות אלפים אנשים שלא ישלימו את העבודה שלהם. אבל אומר החפץ חיים, שהקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא מקור הרחמים והחנינה, זן ומפרנס לברואים שלו, הוא נותן לכם לכל בשר. ולמה? כי לעולם חסדו. וגם מפתח של יולדת, אם זה נמסר לשליח, הרוב הילדות היו מתות. ולמה? כי בשעת לידה, אומר החפץ חיים, נבדקים האבונות שלה, ובוודאי יש על כל אחת תביעות הרבה על שגגות, זדונות, אבל כסביעת הקדוש ברוך הוא לבד, שהוא חונן ומרחם ומעריך אף, נשארות בחיים. וגם מפתח של תחיית המתים, אם זה היה נמסר ביד מלאך, מאות ואלפים שלא היו מכל דור, שלא היו זכרים לתחייה, כגון עמי הארץ, אין להם חלק בתורה, וכו'. אבל כשהקדוש ברוך הוא בעצמו, אומר החפץ חיים, הוא המחיה את האדם, מחפש עליו זכות, אולי יחזיק בממונו את התורה. עד כאן הדברים של מרן החפץ חיים בספרו חומת הדת. ואנחנו מגיעים למדור פנימי הפרשה, פרשת השבוע, סליחה. פרשת השבוע יש פה סיפור דברים מהספר בית אמי. דברים מרתקים ומעניינים שאמרה ביתו של מור נרגיף רגח קנבסקי, הרבנית ציוויון, שליטה. ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם עם גוף, אומרת התורה. מספרת הרבנית ציוויון, שבבית שלהם היו כמויות, היו כמויות גדולות של ברכונים מאותרים, ברכות אשר יצר, שהיה בהם את הברכות של אשר יצר, שהביא רבשים שנלטרים, שאימא שלהם מחלק, ומספרים שבאמת אימא שלהם חלקה את זה אלפים אלפים לנשים, תוך שהיא מעודדת אותם, לומר את הברכה מילה במילה ובכוונה רבה. היא מספרת שאימא גם תלתה בבית את נוסח של הברכה באותיות מהירות עיניים, והיא הקפידה לברך מתוך אותו ברכון, וגם אבא מקפיד על זה. ואימא הייתה אומרת שנשים רבים התחזקו באמירת הכתב, באמירת הברכה מתוך הכתב בכוונה, וראו שעות גדולות. והיא הייתה ממליצה על הסגולה הזאת לברך ברכת אשר יצא מתוך הכתב לכל מיני בעיות שונות, ובמיוחד לבעיות עיכול. והיא מספרת שאימא שלהם סיפרה על ידי שם שהגיעה מחוץ לארץ, סיפרה לה על כל מיני בעיות שפוקדות אותה אחת אחרי השנייה. והיא רצתה לעזור לה. והיא סיפרה לה על הסגולה של אשר יצר שהועילה לרבים. והיא הציעה לה שתקבל על עצמה לומר את הברכה בכוונה מתוך הסידור. והיא רצתה לספר לה את המעלה של הברכה, ואז אותו אישה מתרגשת ואומרת לה, מי כמוני יודעת את המעלה הגדולה של הסגולה? והיא מספרת לה שלפני חצי שנה, אבא שלה היה חולה. הוא היה צריך לעבור ניתוח מורכב בלב. אחרי הניתוח יצא אלינו הרופא, הוא אומר בחשש שיכול להיות שאבא נפגע בניתוח, והוא לא יוכל לשלוט בצרכיו, שם הרחם. הדברים נחתו על בני משפחה כמעלומה קשה, הם לא ידעו מה לעשות. ואז אם אין פתרון אחר, הם החליטו לפנות ליושב מרומים. והיא מספרת שהיא רצתה להתחזק באיזה עניין בזכות שיעמוד לזכותו של האבא שלה. היא מספרת על עצמה שהיה לה קשה מאוד להתפלל בלשון הקודש, ואת כל התפילות באותו זמן היא הייתה אומרת באנגלית. והיא קיבלה על עצמה שאת ברכת אשר יצר היא תקפיד לברך בלשון הקודש ומתוך הסידור. היא אומרת, חשבתי בהתחלה שזה קבלה קלה, אבל מיד התבדיתי. זה היה קשה מאוד. כל ברכה נמשכה הרבה הרבה זמן. לפעמים זה היה באמצע הלילה, כשקוראי שינה אוחזים את עיניי. אבל סיימה אישה. אז גולה נשא פרי, ולאחרי 3 שבועות, אבא נרפא לגמרי. אתה מביאים פה שלל סגולות ורפואות במגוון תחומים שנשמעו מפיה של אמא, ועל אודות הסגולה לרפואה אומרת הרבנית ציביון שהיא מקדימה שבמשפחה הקפיד על מה שמוזכר בהלכה. כלומר, לפני כל לקיחת תרופה יהיה רצון שיהיה עסק זה לי לרפואה שלמה, כי רופא חינם מטה. להזכיר את זה לפני שלוקחים תרופה. סגולה לבנים תלמידי חכמים לכוון בתפילה במקומות הבאים: בוערב נושא בברכת התורה, בברכת העבורה בו, בבקשה למען לא ניגע לריק שאומרים בהובה לציון, ובשבת ביקום פורקות. סגולה להצלחה: מי שרוצה להצליח בעניינים שבינו לבין אחרים, כגון משפט, מבחן או פגישה חשובה, אז יאמר בכוונה רבה, השם הוא אלוהיקים, אין עוד מבדו. היסוד של הדברים זה נמצא בספר של חיים מוולוז'ין. היא אומרת שאם הייתה מחלקת הדפים שמודפס שם הדברים של רב חיים. לחץ, כדי להירגע מלחץ, אז אם הייתה אומרת להגיד את פרק קוף דלת, בורחי נפשי, בורחי נפשי בתהילים. נר שבת שמטפטף, וזה היה מזיק והיה מפריע, אז סבתא הרבנית קניאבסקי, אשתו של הסטייפלר, אז היא הייתה מספרת מבית אביה בקוסובה, שכשנר השבת היה מטפטף על שולחן, אז נהגו לפתוח סידור בלכו נרננו, להניח סמוך לנר כדי להזכיר ששבת היום, והנר היה פוסק מלטפטף. וסבתא עצמה גם הייתה נוהגת ככה, והסגולה הזאת כבר נזכרת בספרים קדומים, וזה מובא בספר מנחת שבת. סגולה נגד עין הרע, אז היא שמעה מסבא רבי לוין, שהוא קיבל לבעל הלשם, לומר את פסוקי נגע צרת. זה בעצם 11 פסוקים שמתחילים באות נון ומסתיימים בנון, כל בוקר אחרי התפילה. הפסוקים האלה מופיעים בסידור בתפילות, במוצאי שבת, זה שם גם זה מופיע כסגולה לשמירה מפחד. ואחרי זה יש את התפילה של ריבונו של עולם, ומבקשים שיציל את עם ישראל מכל מיני עין הרע. סגולה לפחדים, אז אמא הייתה אומרת בשם אבא, שסגולה נגד פחד, כגון לפני לידה וכיוצא בזה, לצייר באוויר אל מול העיניים את אותיות שם הוויה, ולומר אין עוד מלבדו. סגולה להיות שורי בשמחה כל היום, נגיד 3 פעמים את הפסוקים שמופיעים בסידור אחרי אמירת עלינו לשבח. אל תראו מפחת פיתויים, פוצה יוצא בסופור, ועד זקני עניו. והיה יצאה נוספת על ידי השגורה בפה של אמא, לומר במוצאי שבת על שתיית משקה חם, חמין במוצאי שבת מלוגמו. מי שגמגם השם ירחם, אז אמא הייתה אומרת שסגולה להרפא גמגום זה להפריד מעל הראש של המגמגם, חלות שנדבקו באפייה שלהם, ובאותו זמן להתפלל שהשם יפתח את מעצורי פיו. כאבי שיניים הסגולה מהסבא הסטייפלר, נגיד בקידוש לבנה, אחרי שאומר כשף שאני רויקד, ואומרים, כך לא יוכלו כל איבה לנגע בלרע, להגיד שלא יהיה לי, או לפלוני, כאב שיניים. היא מספרת שפעם תקפו את סבתא הרבנית קניאבסקי, אשתו של הסטייפלר, כאבי שיניים חזקים. אז סבא הזכיר אותה בקידוש לבנה, ומיד אחרי זה חלפו הכאבים. וסבתא סיפרה את זה לאבא, אבל הזהירה אותה שלא יספר את זה, כדי שסבא לא יתפרסם כבעל מויפס, ואז ירבו הפונים אליו ויבטלו אותו מהלימוד. על נשירת שיער, זה רפואה הייתה ידועה לאמא מהסבא, מהסטייפלר, לערבב כף שמן זית, עם כף שמן קיק, חלמון ביצה וכמה טיפות מיץ לימון. בהתחלה לחפוף את השיער בשמפו רגיל ולשטוף, אחרי זה לחפוף בתערובת, להשות על הראש במשך 20 דקות ולשטוף, ככה לחזור על הפעולה הזאת פעם בשבוע במשך תקופה עד להטבה. כל הדברים המרתקים האלה מהספר בית אמי. עד פה בעניין הזה של פרשת השבוע. ואנחנו מסיימים רבותיי, בהתחזקות יומית. אז בספר עמוד דש מובא על יהודי אחד מיוצאי רומניה שהיה סנדלר. הוא היה מרבה להטריד את המעריל דיסקין, שכן היום זה היורצת שלו כמו שהזכרנו. הוא היה מטריד אותו בשיעור חומש, מבחינת סתם עקשן. סתם מקשן, סתם היה מקשה. לפעמים הדברים שלו הורו גיחוך, אבל רבינו היה מתייחס אל הדברים שלו בכבוד, והיה נזהר מלהטיל בהם ביטול, והיה חוזר לפני התלמידים הדברים על מה שהוא הקשה. תורח ומעמיס בדברים תוכן חי, עד שבאמת יוצאת קושייה של טעם. אם כן רבותיי, נשתדל לחוס על כבוד הזולת ועל כבודם של הקטנים, ולא נמית מרקם אלא נחפש בדבריהם, דברי חוכמה, ונשבח אותם על כך. עד כאן להיום, אני זה ימי של דירשו, ונזכיר לכם שמחר מתחילים עוד פעם את החופץ חיים ואתם מוזמנים, ערב ראש חודש, מחר ראש חודש, שנזכה כולנו לחודש טוב וליום טוב, וניפגש מחר בעזרת השם עם עוד דברים מעניינים ומרתקים. הרבה הצלחה.